שלום רותם.
שלום דנית.
השבוע, כמו כל שבוע, יש לנו אורח מאוד מיוחד.
כן, נכון. אני חושב שבעצם זה הבן אדם הראשון מכל האורחים שיהיה לנו עד עכשיו, שהוא חוקר למחייתו. זאת אומרת, מה שהוא עושה ביום יום זה לחקור ולא שום דבר אחר.
היו לנו כמה חוקרים אבל מכל מיני סוגים.
היו לנו חוקרים שעשו את זה חלק מהעבודה, היה לנו את יוסי ססי למשל שהוא חוקר.
היה לנו את קרלוס.
אבל היה לנו את קרלוס, היה לנו גם...
את אוריאל.
שהוא גם כן חוקר, אבל פה מדובר בן אדם שחוקר. זה המהות שלו, וצריך עוד אנשים כמוהו, שלא תבין לא נכון, צריך עוד אנשים כמוהו.
פה מדובר בבן אדם שגם פרסם vulnerabilities שהוא מצא. אני חושבת אבל שמה שמאוד מיוחד באורח שלנו השבוע זה נקודת המבט שהוא חוקר ממנה, כי הוא באמת חוקר vulnerabilities. אנחנו דיברנו עם כאלה שחוקרים לפיטי, שבודקים היבטים אחרים, חוקרים אחרי אירוע, אבל כאן יש לנו השבוע חוקר שהוא מחפש את החולשות, הוא מוצא אותן, הוא מפרסם אותן, ויש לו כל כך הרבה לספר לנו, ולי כבר יש רשימת שאלות מוכנה, רותם, מה איתך?
אני אגיד את זה ככה, דנית, את כבר הרבה מאוד זמן אומרת לי, למה אין לנו תוכנית שמדברת על OT, על מערכות בקרה, ועל דברים שקורים, אז סוף סוף אפשר לעשות איזושהי תוכנית שמדברת קצת על העולם הזה, והנה, בוא נגיד שלום לשחר, שלום שחר.
שלום שלום.
אהלן, שחר מנשה, בוא תציג את עצמך, ספר לנו עליך.
טוב, א', כבוד רב להיות חוקר חולשות הראשון בפודקאסט, אז זה ממש מגניב. אז אני חושב שבאמת נוכל לצלול כל מיני דברים מאוד מעניינים בעולם הזה. טוב, מה אני אגיד על עצמי? בן 34, נשוי פלוס אחת, טריה. גר כרגע בראש
העין. טוב.
תודה, תודה. גר כרגע בראש העין. באמת, היסטורית, בן אדם שמאוד מאוד נהנה ממחקר תוכנה. באמת, כל התפקידים שלי עד היום היו מחקריים. בהתחלה, קצת עם הצבא, עבדתי עם כל מיני חבר'ה שקראתי בצבא, חברה שקראו לה נורדביט. ממש רק מחקר, עוזרים לכל מיני חבר'ה לעשות דברים קשים. ואז קנו אותנו חברה גדולה שקוראים לה Magic Leap, שרצו שנעשה להם כל מיני דברים של סקיורטי במערכת הפעלה. אחרי זה סיימנו שם את המוצר, אז באמת עברתי לוידו, שאני מניח שזה מה שרוב מה שרצה לדבר היום. וגם מחקרי חולשות, מחקרי קוד פתוח, כל מיני מחקרי קונפיגורציות בעתיות. כיף גדול.
איך הגעת לתפקיד כזה?
מה, בוידו?
בוידו, לעסוק כל היום במחקר חולשות. איזה מסע מישהו צריך לעבור כדי להגיע לנקודה כזה?
את האנשים הטובים, הייתי אומר, האנשים שבאמת מצליחים הכי הרבה אחרי זה, זה פשוט פשן שבא מתוכם, כאילו, אני נגיד התחלתי לעשות זה... ממש טיפה גם לפני שהתגייסתי, אבל אני מכיר חבר'ה שהרבה יותר חזקים ממני בזה, שעסקו בזה משמעותית יותר גם לפני שהם התגייסו וכו'. אז בצבא זה יכול להתחבר לתפקיד שלך או יכול לא להתחבר, כאילו יש אנשים שעושים את זה, יש אנשים שעושים דברים דומים, יש אנשים שלא עושים את אותם דברים בכלל, אבל אחרי זה שיוצאים מהצבא, כאילו גם, אם זה ממשיך להיות פשן שלך, כאילו פן-טסטינג, רברס אנג'ינירינג, וונרביליטי ריסרצ', זה החבר'ה שכאילו הם הכי מוצלחים בזה בסופו של דבר. ובארץ באמת, כמו שאתם בטוח יודעים, אנחנו אחד מהמעצמות סייבר, לא חסר ביקוש, ופשוט כותפים את החבר'ה, כי יש הרבה ביקוש.
מדהים. עכשיו תספר לי, איך נראה היום-יום שלך? מה זה אומר להיות חוקר חולשות למי שלא מכיר, או שאנחנו יכולים רק לדמיין לעצמנו, אבל תספר לנו איך היום יום שלך נראה, בחלק המעניין שלו, כן?
אני קם, שותה קפה, לא עושה. אז יש באמת, יש כמה שלבים של, של מחקר, אז אני אנסה כאילו, נגיד, להגיד יום בכל אחד מהשלבים האלה. אני יכול לציין גם שהיום אולי, אולי זה פחות מעניין, אבל הרבה מהזמן אני כאילו מנהל, ואז יוצא ימים שאני מתמקד דווקא בפן הניהולי, וימים שאני מתמקד דווקא בפן הטכני והמחקרי, אבל בואו נתמקד בפן הטכני. הייתי אומר, יש שלב ראשוני בפרויקט, או פרה-שלב, שבעצם צריכים לבחור את המטרות שלנו, ואני אגע על זה קצת בחולשות שאנחנו יכולים לדבר עליהן בנפרד, אבל בעצם זה שלב פרה-מחקר, שאנחנו בעצם, נגיד אנחנו יודעים שאנחנו רוצים לחקור ווב סרבר, או יודעים שאנחנו רוצים לחקור... נגיד יש לנו אימג' מסוים שהגיע מאיפשהו, כאילו איזה דאמפ של מחשב, ויודעים שאנחנו רוצים לחקור את הדבר הכי מעניין שנמצא שם, אז יש את השלב הפרה-מחקרי של כאילו לעבור על כל התוכנות שיש שם, להבין מה יש שם שנראה הכי פגיע, מה יש שם שנראה הכי מעניין, וזה, פה יש כאילו ניסיון לחוקרים ותיקים, שזה הרבה הרבה אינטואיציה בתחום הזה, של להבין, וואו, מי שכתב פה את הקוד, נראה לי מעפן או משהו כזה, כאילו נראה לי שהוא לא כזה התמקד בסקיוריטי, עם כזה מבט קצר על הקוד, שעושים reverse engineering, ואז להגיד, אוקיי, זה כנראה מטרה מעניינת, או להגיד, וואו, פה זה משהו שיש לו הרבה attack surface, כאילו מדבר הרבה עם האינטרנט, אז יש לו הרבה בשר, בוא נגיד זה ככה למחקר. אז זה השלב הפרה-מחקרי, והשלב של המחקר עצמו, אני אגיד, אולי זה... כאילו זה נשמע מאוד גלמרס מבחוץ, אבל תשמעו, זה כאילו הרבה עבודה שחורה בסופו של דבר. יושבים בדרך כלל כאילו 10 שעות מול המחשב, במקרה הקשוח יותר זה אומר שעושים reverse engineering, כאילו זה מתחיל מבינארי ואין לכם את הקוד מקור, נגיד שזה פרויקט שהוא לא קוד פתוח, אז יושבים מול זה וכאילו עוברים על הפקודות, כאילו אין לכם שום הערות, אין לכם שום שמות משתנים ודברים כאלה, ו... פשוט יושבים ותוכנים ומנסים להבין כאילו איזה פגיעויות יכולות להיות, זה מאוד, כאילו, צריך בן אדם עם הרבה אופטימיות והרבה ריכוז.
יו, זה מתאים, זה נשמע כמו בחפירות ארכיאולוגיות שמנסים לפענח את ה...
ממש, זה אותו דבר, כאילו, אוקיי, לא חפרתי אף פעם ארכיאולוגית, אז זה קונספטואלית, זה נשמע לי אותו דבר.
זה ממש מזכיר לי שלפני כמה וכמה שנים התעסקתי עם חברה שעובדת עם ציוד מצלמות שיועדו לאזור של explosion proof, של אזורים מוגנים פיצוץ, ולחברה הזאת היה בג שפשוט היה מקריס את המצלמה אחרי כמה שעות, לא משנה מה היה קורה, ופניתי אליהם, ובבקשה תסדרו את זה, והם היו עושים כל מיני בילדים מיוחדים בשבילי, ותנסה את זה, ותנסה את זה, ופתאום האינטראקציות היו יותר ויותר ארוכות, כי לא היה לי זמן גם להתמודד עם הדבר הזה, ואני לא צריך בשביל לעשות להם את הדיבאג, שזה גם חלק מהסיפור בהרבה מאוד חברות כאלה. ואז אני זוכר שעבר כמעט שנתיים, והבעיה עדיין חזרה לי, והחלטתי איזה יום אחד שזהו, אני הולך לבדוק פה מה קורה, ולקחתי את אחד הבילדים שנתנו לי, שזה בעצם גז גיליתי, שכל הפרימוור שלהם בכלל לא חתום, לא אינקריפטד, לא כלום, פשוט דאמפ של פרימוור, של זיכרון, שפשוט קח את זה, שים את זה, וזה כאילו כותב כמו, נקרא לזה כמו איזה בקאפ של הקרוניס כזה, אבל על המוצר אמבדד. אז לקחתי אותו, עשיתי לו מאונט זריז, הסתכלתי על הדברים, וראיתי את האיכות של הכתיבה, האיכות של הסקריפטים, האיכות של הציוד, סליחה, האיכות של המערכות שהם שמו שם, והבנתי שגם עוד 10 שנים הם לא יפתרו לי את הבעיה הזאת. זה פשוט היה מזעזע. הם לקחו שם איזשהו framework שאני הסתכל, נכנסתי לאתר שלהם, זה חברה שהפסיקה לפעול לפני 10 שנים, והם עדיין משתמשים בפרמורק שלו, והם צריכו להמציא שם כל מיני סקריפטים לא קשורים בכלל, אמיתי לא קשורים בכלל, אני לא הבנתי איך המוצר הזה עובד, זה היה מוזר, זה היה פשוט מוזר. ואז עשיתי אחורה פנה, אמרתי, שרפתי יום שלם על רק להבין שמפה לא תצא לי ישועה. והלכתי משם, זהו. אני לא מתקרב יותר לציוד הזה. זה הכי קרוב שעשיתי בעולם הזה.
לדעת לוותר בזמן זה חשוב בעולמות האלה. אבל לגמרי,
אתה יודע, ברמה העקרונית כל אחד שמאמר יגיד לך את זה שזה כישרון, כנראה פה יצא לי טוב. אבל אחרי שנתיים, אני חייב להגיד, אז יש גם דאונסייד לסיפור. לגמרי.
אז זה מגניב. אז ספר לנו שחר, מה החולשה הכי שכיחה שאתה מוצא? מה בדרך כלל אתם מוצאים כשאתם מחפשים? וכזה שמים בצד כי זה more of the same. ואז תספר לי על החולשה הכי מגניבה שמצאתם.
אז א', כאילו השאלה הזאת מאוד תלויה באיזה עולם אנחנו מדברים, כאילו העולם של ה-OT והעולם של ה-Embedded והעולם של ה-Cloud, נגיד, סופר שונים אחד מהשני. אבל בואו נגיד, הזכרתם הרבה פעמים OT, אז בואו נלך לכיוון הזה. אני חושב שמאוד קל למצוא חולשות denial of service ו-resource exhaustion, שבעצם חולשות שבהם אני יכול כזה, או לשלוח איזה פקט אחת קטנה והמחשב קורס, או לשלוח בעצם בקשות חוזרות ונשנות, וזה כאילו נבנה ונבנה, וגוזל יותר ויותר זיכרון, ואז כאילו בעצם זה גם denial of service, כי המחשב לא יכול להמשיך לעבוד ככה. אז חולשות מהסוג הזה יש יחסית הרבה.
יו,
וקצת יותר כאלה.
רותם, שמענו את זה גם כשהיה לנו את הפרק עם ג'סטין. אני אספר לך, שחר, היה לנו אורח מיוחד מארצות הברית בתחום של OT, שהוא אמר, הם עושים את ה-PT, אוקיי, הם מגיעים לארגון כדי לבדוק את זה נקודת מבט אחרת, אבל הוא סיפר לנו שהוא כל כך נזהר שלא לגרום לקריסה של המערכות, רק בעצם הבדיקה שלהם, שמה שאתה אומר עכשיו מהצד השני, הוא כל כך הגיוני. אז זה מדהים, אבל יש לי מין שאלה כזו, אם הפריצה או התקיפה של המכשיר היא כל כך קלה, האם זה אומר שהתוקפים או חוקרי החולשות לא עוברים לשלב הבא כדי למצוא את שיטת התקיפה היותר מתוחכמת, אלא אומרים, אוקיי, הצלחתי לגרום לזה לקרוס בדינל אוף סרוויס, אז יאללה. אז סימן טבעי ואני עובר לדבר הבא.
אני חייב להגיד, דנית, שהרמת ממש להנחתה, כי אחד הדברים ששחר עשה, הוא השתתף במחקר, ובעצם הם פרסמו 14 חולשות באיזשהו סטאק של TCP/IP, שבעצם הם לא התפשרו על אחד, ואמרו, טוב, זה הכי פשוט, הצלחנו, בוא נרוץ ונפרסם. הם מצאו עוד ועוד. אז ביי, את יודעת מה, אני לא אספר. שחר, בוא תספר לנו טיפה על המחקר. מי, מה, איך הוא התחיל? על מה אנחנו מדברים פה בעצם?
מגניב, בשמחה. אז אני אומר, באמת זה סגווי טוב, כי באמת, אם אפילו תסתכלו שם, תראו שרוב החולשות הם denial of service, כי זה פשוט מה שמוצאים יותר, זה פשוט בעיה יותר שכיחה, אבל בוא נספר באמת על המחקר עצמו. אז זה מחקר מאוד מעניין, הגענו לזה בצורה מאוד אורגנית, דבר, לא חיפשנו לחקור על ה-TCP/IP stack הזה, עשינו קולבורציה בסופו של דבר עם פורסקאוט, שהם דווקא כן חיפשו ממש ספציפית את זה, אז כאילו זה מאוד מעניין, וגם באנו משני כיוונים שונים לגמרי, אז זה מאוד מאוד מעניין. אז המחקר הזה, כאילו בסופו של דבר קראנו לזה אינפרה-הלט, אנשי מרקטינג וכולי, זה above my pay grade, אבל זה בעצם השם של המחקר, וזה מחקר שעשינו שנמצאו פה ב-14 חולשות, ב-TCP/IP stack שנקרא niche stack, שם די משעשע, או אירוני, חברה שקראו לה אינטרני, שנקנו אחרי זה חברה גדולה יותר, שקוראים לה HCC. בעצם איך שהגענו לזה, זה מאוד מעניין, כי היינו כזה בשלב של מחקרים אחרים, ואמרנו, טוב, אולי נחקור, כאילו, אולי נחפש גם עוד מטרות, כמו שאמרתי לכם, שיש כזה, תמיד עושים את שתי המשימות האלה, ובעצם עשינו כזה, רצינו משהו מאוד בר-מטל, ואז פשוט הרצנו כזה סריקה על כל הבר-מטל פרמורס שיש לו, אנחנו אוספים מלא פרמורים מהאינטרנט, סתם ממקורות פתוחים, עושים סקרייפינג, ובעצם מה שמצאנו שבשימוש מאוד נרחב, זה היה זה. אז אמרנו, וואלה, כאילו, אנחנו לא יודעים אפילו איך הקוד נראה וכולי, אבל בואו נרוץ על זה, כי זה פשוט בשימוש כאילו נרחב, וזה מצחיק, כי בחיים לא שמענו על זה לפני זה. אפשר, זה אכן היה, כאילו, מבחינתנו זה היה מאוד נישתי, באמת. ואז כאילו התחלנו באמת לעשות את המחקר הזה, גילינו מספר חולשות, אז העברנו גם, יש הרצאה שהעברנו ב-Hack in the Box, נגיד, ועכשיו גם אנחנו מעבירים בסייבר-ארק קון, אינטנט, קוראים לזה, שבאמת כאילו, על הדברים שנמצאו שם אוטומטית, שזה כאילו הפורטה שלנו, כאילו למצוא את החולשות בצורה אוטומטית, אבל גם חלק מהדברים נמצאו ידנית, ואז הגענו לכמות מסוימת של ממצאים, ודיווחנו ל-HCC, ואז קרה משהו מאוד מעניין, שבעצם הם שלחו אותנו לגוף שכאילו מתאם חולשות, שנקרא וינס, גוף אמריקאי, אם אני לא טועה, קשור לקרנגי מלון אוניברסיטי, ובעצם אמרו, היי, כדאי לכם לדבר עם פורסקאוט, כי הם גם גילו פה כל מיני דברים. אז זה היה מדהים, כי זו פעם ראשונה שאני רואה את התהליך הזה עובד טוב, שזה היה מאוד נחמד לראות, שבאמת, כן, לגמרי, שכאילו באמת אמרו לנו עם מי לדבר מפורסקאוט, ואז זה היה כאילו קולאבוריישן ממש יפה, שכאילו אמרנו, אנחנו מצאנו ככה, אתם מצאתם ככה, בואו נראה מה אנחנו יכולים עוד לעשות ביחד וכו'. ואחרי זה עוד מצאנו כמה חולשות ביחד, כי היה לנו כל מיני רעיונות אחד לשני. ובגדול זה...
אפשר לדבר רגע על החולשות שמצאתם?
כן, בטח. אז כמו שאמרתי, אז היה 14 חולשות, עכשיו ה-TCP-IP stack הזה, זה לא רק TCP-IP stack, הוא בעצם מספק כל מיני דברים ש... מה שקוראים לו application layer, למשל שרת DNS, HTTP, ICMP, FTP וכו', כאילו דברים שהם מעבר ל-TCP-IP הבסיסי, אז לא רק תקשורת בסיסית, אלא כל מיני שירותים, כאילו שרת ווב וכו'. השתי חולשות הכי קריטיות הן מאוד מאוד קריטיות, ואולי זה כזה ביקורת על כל עולם ה-OT כרגע, זה שתי חולשות שפשוט... אני תוקף כלשהו, ואם אני יכול לשלוח פקטה, כאילו נגיד רץ שרת DNS, או רץ שרת HTTP של ה-TCP-IP stack הזה, אני פשוט שולח פקטה ופרצתי את המכשיר. וכאילו, אתה מריץ איזה קוד שאתה רוצה על המכשיר, אין שום, אתה יודע, יוזרים, אתה תמיד רץ ביוזר הכי גבוה.
איזה סוג של מכשיר זה?
זהו, אז בעיקרון...
זאת אומרת, כדי שגם מי שמקשיב לנו ידע... איפה זה יכול לפגוש אותו, או...
כן. אתה יודע. אז אוקיי, זה די מצחיק, זו שאלה באמת ששאלנו את עצמנו, שדרך כלל, זה הצד האחרון אולי של המחקר, כזה להבין על מי זה משפיע, זה בגלל שה-TCP-IP stack הזה הוא כל כך בר מטל, והוא כאילו נועד לרוץ על מערכות real time, אז א', זה לא הולך לרוץ באיזה משהו סופר מתוחכם, אתם לא תראו את הדברים האלה כאילו רצים באיזה מחשב על או איזה אפילו מחשב שמריץ מערכת הפעלה מלאה, אבל זה יכול לרוץ בכל מיני כאילו מכשירים קטנים, כאילו נגיד building controllers, כאילו PLCs, ראינו את זה
מחשוב רץ... רפואי?
כן, גם יכול להיות לגמרי, כן, ראינו את זה רץ באיזה קונטרולר שקשור לאיזה מוצר של שטיפת רכבים, אפילו כאילו דברים מאוד מוזרים.
אז שחר, אני אשאל לך כזה דבר, אנחנו מסתכלים, אם אנחנו רואים פה בעצם, הוולנרביליטי הכי משמעותי והכי גדול פה, זה 2020 מינוס 25928, שזה בעצם איזשהו remote code execution של בעצם הקומפוננטה של ה-DNS, ה-V4, שהוא קיבל סקור של 9.8, דרך אגב, שזה בוא נגיד ככה, אם מסתכלים היום על הסקורים, נכון שסקור 10 זה הכי גבוה, אבל בשביל להגיע ל-10 צריך לי ממש להתאמץ. זה, יש פה עניין של לפני איזה כמה שנים הם שינו את החישובים, ועכשיו 9.8 זה ממש גבוה, ואם אתה מקבל 10, יש פה איזו התאמצות
תסגור את הבאסטה אם אתה על 10.
זה ממש ככה, שאם מישהו באמת הגיע, איזשהו ורנבילי הגיע ל-10, יש פה משהו שחייב לצעוק לשמיים. אז הם עשו פה את מה שנקרא כמו הפרופיל 97, הם עשו פה 9.8, שכאילו רוב העולם נמצא עכשיו פה, ואם זה ב-10, תפעילו את הפעמונים, יש פה משהו מטורף. אז בוא תספר לי רגע על הוונביליטי הספציפי הזה, כדוגמה.
אוקיי. אני חושב דרך אגב ששני הראשונות הן חזקות באותה מידה, למרות שהסקור טיפה לשונה, אבל... באמת בואו נתמקד כאילו למשל ב-25928, אז זה וולנרביליטי מאוד מעניין, כי גם הם, אותו סוג של וולנרביליטי נמצא, אותו פאטר נמצא גם באותו, בהרבה TCP/IP סטק שונים. בגדול מה שהוולנרביליטי זה אומר, זה אם מישהו שולח בקשת DNS, שבקשת DNS זה כאילו, נגיד אני רוצה לגלוש ל-www.google.com, בסופו של דבר חייב להיות שירות מסוים, שזה השירות DNS, שאומר מה הכתובת IP של google.com. אז שאלה DNS הוא מספק את הפונקציונליות הזאת, להמיר בעצם שמות באנגלית כביכול לכתובת IP. אז אם מישהו מוציא בקשה כזו, בקשה DNS, שואל שם כלשהו, אם תוקף יכול להחזיר את התשובה, במקום שהשרת DNS המקורי יחזיר את התשובה, אז הוא מחזיר תשובה, פשוט באורך מאוד ארוך, ואז נוצר heap buffer overflow, כאילו בעצם התוכנית לא ציפתה שתחזור תשובה כזאת ארוכה, ואז זה דורס בעצם זיכרון שזה לא אמור לדרוס, ואפשר להגיע מזה במקרה הזה מאוד מאוד בקלות ובצורה יציבה לקוד אקסקיושן. שזה הדבר הכי רע שיכול לקרות בגדול.
בוא נדבר רגע שנייה, אני באמת רוצה להסביר פה על המונחים שזרקנו, כי זה משהו משמעותי וחשוב, לפחות בקונטקסט שמישהו שרוצה להבין איך עובדת התקיפה הזאת.
כן.
אז התקיפות האלה, שזה בעצם ה-buffer overflow, זה בעצם input שמגיע למערכת. אגב, זה יכול להיות גם דברים שקורים בתוך התוכנה. אני בתור תוכניתן שהייתי פעם כותב, והייתי כותב דברים ולא הייתי מסדר בדיוק את הגודל הנכון בזיכרון למה שאני צריך. הייתי דורס דברים, זה משהו שפעם היו לומדים. אני התחלתי מ-C, כתבתי בפסקל, כתבתי הרבה תוכנות שבעצם הייתי צריך לנהל שם הרבה דברים בנושא זיכרון. היום, אם אני לוקח אנשים שמתחילים ללמוד, הם מתחילים בפייתון. הדבר האחרון שמישהו שכותב פייתון צריך לדאוג לו זה זיכרון. זה פשוט לא מעניין אותו.
ורותם, כשאנחנו כתבנו פסקל וסיוד, אמרו לנו, לא, זו השפה העילית, אתם מתקדמים.
אנחנו לא נקרא את הדיון הזה כרגע, כי הייתי גם שמה. הייתי גם שמה. אבל מה שכן אני יכול להגיד, זה שכל המערכות האלה, במיוחד המערכות בקרה, שהן כל כך לא טולרנטיות לסוג התקפה הזה, הן מגיעות מהסיבה שכתבו אותם ב-C. או שהתחילו לכתוב אותם ב-C. ואם אנחנו מדברים פה על הסטק בכלל, שזה הדבר הכי בסיסי שיכול להיות, כותבים אותו ב-C, הוא עדיין כתוב ב-C. עכשיו, אם אנחנו מסתכלים על העולם של עולם התוכנה, של C, שהפיק שלו, אם רוצים לשים את זה על השולחן, היה באזור שנות ה-90, שזה היה הפיק הכי גדול של תכנות ב-C, שרוב הדברים פנדמנטליטיים שיש לנו כרגע, שאנחנו חיים עליהם, מה שנקרא, נכתבו ב-C עוד אז, אם זה פלטפורמות, אם זה סטקים, אם זה הקרנל של Windows, כל הדברים האלה נכתבו בשנות ה-90. שנות ה-90 זה האבא של כל התוכנה שיש לנו היום, זה פשוט ככה, זה הגיל שלו. אז בעולם הזה של שנות ה-90, אף אחד באמת לא חשב על הסקופ הזה של הבטחת מידע. חשבו על יציבות, חשבו על הרבה מאוד דברים. עכשיו, בוא נשים את הדברים תכלס על השולחן. אם אנחנו מסתכלים ספציפית על הוורנביליטי הספציפי הזה, אז בשביל שהתוכנה תקבל את התשובה, היא צריכה להכין מאגר בזיכרון שתכיל את התשובה. לצורך העניין, אם הולכים ל-RFC, של אותו DNS, ומסתכלים כמה תשובה יכולה להיות ב-RFC, מקבלים מספר. לצורך הדיון, בוא נגיד, אנחנו קוראים 1K, כתשובה. אותו מהנדס בא מסתכל ואומר, אני מכין 1K בזיכרון שיוכל להיכנס כתשובה. הבעיה מתחילה שה-RFC מתעדכן, ומה ששחר מצא, שזה משהו מעולה ומדהים, זה שלא התשובה היא זו שעשתה את הבעיה הזאתי, אלא DNS התעדכן בצורה כזאתי שאין תשובה אחת. יש עכשיו הרבה תשובות. וכשיש הרבה תשובות, צריך הרבה יותר מקום. על הדבר הזה, מי שתכנן את הפעילות של המערכות, של התשובות, של הדברים האלה, לא לקח בחשבון שיבוא איזה אחד חוצפן, וימציא מושג שקוראים לו פאזר, שיכול לקחת את כל המאגר פרופורציות שהוא כתב שם בתוכנה, ולעשות מזה מטריקס מהבחינה הזאת של מה הוא רוצה לעשות שם, שזה בעצם ככה בודקים היום את החולשות האלה. וככה אנחנו בעצם מגלים שוונביליטים בסיסיים, ממש בסיסיים היום, שאנחנו היום סוגרים אותם ברמה של ווב, ברמה של input validation, פעם לא הסתכלו על זה בצורה הזאת, וכל הסטקים האלה פשוט נשארו עדיין מאז.
עכשיו, אני רוצה רגע לשאול שאלה, לקחת אתכם למקום קצת אחר מעולם האותי, כי אני רואה שאתם נהנים, וזה... ולכן אני חייבת.
ודנית לא יכולה לסבול את הדבר הזה שאנחנו נהנים.
אני לא יכולה, כמו אני מרגישה את זה עולה. כשדיברת שחר ורותם עם ההסבר, זה לוקח אותי לעולמות של קוד פתוח. אוקיי? שחר, אני יודעת שיש הרבה חולשות בעולמות האלה, וזה מגיע מזה שכולם בסוף משתמשים באותו קוד. נכון? כי אם אתה אומר, אוקיי, הבילד הזה מצאנו אותו כאן וכאן וכאן, ורותם מדבר על הקודים ותוכנות שנכתבו עוד בשנות ה-90, זה לוקח אותנו בסוף גם לעולם של קוד פתוח, ופוגש אותנו ואת הארגונים גם בעולמות אחרים, נכון?
דנית, רגע, שנייה, לפני שאתה עונה שחר, אני חייב להגיד שקודם כל, הוונביליטיז הגדולים שנמצאו פה, 14 הוונביליטיז האלה, הם נמצאו בקוד סגור, לא בקוד פתוח. שזה תכלס הסיבה למה הדבר הזה היה כל כך הרבה שנים חבוי, שאף אחד בעצם לא בדק, שדרך אגב, פעילות מבורכת, מה שוידו עושים, שללכת ולהסתכל בקרביים של, מקומו, של מערכות כאלה, ובאמת נסות להבין את העולם הזה.
אגב, זה נעשה כשירות? זאת אומרת, אם יש לי מכשיר או רכיב שאני רוצה לבדוק, זה חלק משירות?
בגדול אנחנו פחות עושים את זה כ... אנחנו פשוט לא חברת סרוויסס, היום גם באמת, הרי J4 רכשו אותנו, אז אנחנו עכשיו עושים יותר דברים שמשפרים את המוצר של J4, אבל גם אז בעיקרון לא היינו כל כך חברת שירות, עשינו את זה באמת בשביל לקדם את הסקאנרים האוטומטיים שלנו, בשביל להבין כאילו אוטומטית מה יכולים למצוא ודנית מה יכולים למצוא, איך אנחנו יכולים אוטומטית למצוא יותר דברים, אז לא, לאו דווקא עשינו זה כל כך כשירות.
ובמקרה נפלתם על אוצר בלום כזה.
כן, זה לא שוב, זה פשוט הדבר שהיה אחרון, זה לא היה, היה לנו עוד הרבה דברים כאלה גם לפני, פשוט, וזה גם תמיד טוב, חוץ מזה, כמו שרותם אמר, פשוט לסגור חולשות, כאילו, שלא ינצלו אותה. מה שרותם אמר, מאוד מדויק, דרך אגב, כאילו, יש כזה, באמת, ויכוח של שנים, מה עדיף, קוד פתוח או קוד סגור, כי קוד סגור אולי קצת יותר קשה למצוא חולשות, אבל ברגע שיש חולשה בקוד סגור, אז היא כאילו נשארת להמון שנים, זה ויכוח של המון המון זמן, אני בעד קוד פתוח אישית, כאילו, גם ששב, יותר יוכלו להשתמש, וגם לפעמים כאילו יוצאת חולשה והסוגרים אותה תוך כמה ימים, אז זה לא אימפקט כזה נורא, אבל זה ויכוח מיתולוגי, כן?
יש למשל עוד vulnerabilities, פק של vulnerabilities גדול שנמצא, שקוראים לו Urgent 11, שזה vulnerabilities של VXworks, שגם כן נמצא שהיה בשימוש מאוד 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 נרחב, עם נישסטק זה מצאתם שזה נמצא בהרבה הרבה מקומות, VXworks כמערכת נמצא בחצי עולם.
כן,
זה הפרופורציות. זה הווינדאוס של מערכות האמבדד והריל טיים, VXworks, ושם הם מצאו Urgent 11, שזה היה משהו מטורף, דרך אגב, גם פיירולים נמצאו שמשתמשים במערכת הזאת, והיו צריכים להתקן את עצמם, זה היה באמת אירוע מאוד מאוד גדול ומכונן, דווקא בעולם הזה, אז כשווידו ושחר יצאו עם הסטק הזה, בצורה כזאת, ובאו ואמרו, מצאנו, העולם כבר לא עשה... לא עצר מלכת ואמר, "Oh my God, מה קרה פה?" אנחנו די מבינים, מתחילים להבין שזה איזשהו פאטרן כזה שמתבסס, שכל פעם מתכנסים לאיזושהי חברה שנותנת שירותים להמון המון חברות, ומגלים שיש להם פשוט vulnerabilities שאף אחד פשוט לא יסתכל עליהם, כי הלקוחות שלהם, שזה בעצם החברות שלוקחות את אותו סטק ומטמיעות, הם לא מעדכנות אותו, הם לא בודקות אותו, הם פשוט לוקחות אותו ומשתמשות אותו. זה חיסרון מאוד מאוד גדול, אז זה בין העולם של לינוקס וקוד פתוח מול העולם של אפל שהוא קוד סגור ולא תמיד רוצים להגיד מה הם סגרו, מה הם עשו, אבל נחזור רגע לשאלה שלך דנית, כי זה באמת שאלה טובה.
אני שמחה שאתם נהנים, זה פשוט מעצבן אותי. כן. אז בוא תספר לנו קצת על קוד פתוח, ועל, ועל חולשות, ולמה זה חשוב, וכמה זה נפוץ, ואיפה פוגשים את זה.
כן, אז בעצם, לא יודע, אני חושב ש... כאילו, הדמעה שהכל פתוח היא מדהימה, לא יודע, אולי מה שריצ'רד סטולמן התחיל בזמנו, עם גנו וכולי, אבל אני חושב זה לא הגזמה להגיד שכאילו, בזכות קוד פתוח, ההתקדמות הטכנולוגית שלנו במחשבים היא מה שהיא היום, שיש כל כך הרבה מאגרי מידע, כאילו, אם אני רוצה עכשיו כאילו, להתחיל פרויקט חדש, אני נשען על הכתפים של... של הענקים, של הנפילים, בוא נגיד. אז כאילו, באמת, זה מדהים, דבר ראשון, אני רק חייב לומר, כאילו, ובלי קשר לסקיורטי וכולי, זה מה שהוביל אותנו לנקודה הזאת, שאנחנו יכולים לעבוד בצורה כל כך נוחה. הדאונסייד אולי ברמה מסוימת, זה באמת שכולם משתמשים באותם דברים, ואז פתאום מגלים חולשה במשהו, ואז פתאום החולשה הזאת אצל כולם, אותה חולשה, ולפעמים מאוד קל לנצל אותה. יש לי דוגמה מאוד נחמדה, שיצא נראה לי לפני שבוע שבועיים, חולשה מאוד old school, באפאצ'י ווב סרבר, זה אחד מהווב סרברים הכי נפוצים בעולם, אם לא הכי נפוץ, תכלס, אפאצ'י HTTPD, ומה שמעניין זה שהחולשה הזאת נמצאה רק בגרסה אחת, הוסיפו בטעות איזה קוד לגרסה, וזו חולשה שמאוד קל לנצל, path traversal מעל הווב, שבעצם במקום לגלוש לדף ווב מסוים, אני יכול לגלוש לדף לקובץ במחשב שלכם שלא תכננתם, שאני אוכל לגלוש אליו, ומאוד קל לנצל את זה, וזה היה רק בגרסה אחת, כי מישהו עשה איזה טעות אחת קטנה, ותקנו את זה אחרי כמה ימים, ורק בגרסה הזו כבר ראו שהכמות שרתים שהיו נצילים אליה בעולם היו משהו כמו 150 אלף. ואנחנו מדברים על משהו של כמה ימים. אז זה כאילו הדאונסייד ברמה מסוימת של הסקיורטי, של כאילו, ברגע שמגלים משהו באופן סורס זה כל כך נפוץ, זה יכול להיות בעייתי.
אפשר להגיד שדווקא השבוע קרה משהו מאוד מעניין, שבעצם איזשהו חבילה UA Parser JS קיבלה איזשהו תקיפה והשתלטות, ובעצם הוכנס אליה איזשהו קוד זדוני, ורק נעשה את הפרופורציות, איזושהי חבילה מאוד מאוד בסיסית בג'אבסקריפט, שמורידים אותה מיליונים כל יום, היא כל כך בסיסית וכל כך מוכרת, ורק לצורך העניין, מהרגע שזה נמצא עד הרגע שזה הוסר, הותקנו מהוונביליטי הזה, או מהקוד תקיפה הזה, רנסמוויר, אני לא יודע מה הותקן שם, הותקנו מיליונים. ממש מיליונים, זה ממש ככה. אז כל העניין של, גם קוד פתוח הוא לא חף מבעיות. צריך לשים את זה על השולחן. יש פרו וקונס לקוד פתוח, פרו וקונס לקוד סגור. אני בטוח שיש אנשים במייקרוסופט שעשו על זה את הדוקטורה שלהם, או את הפרופסורה שלהם, על מה ההבדלים, ולמה ימינה ולמה שמאלה, אבל כולנו יודעים לאיזה כיוון מייקרוסופט הולכים. קוד פתוח עם קוד סגור.
כן.
ככה זה, זה העולם שלנו.
בסוף כשמתלבטים בין שניים, אז עושים קצת מזה וקצת מזה.
בואו נמשיך קצת בכיוון הזה של vulnerabilities, איזה דברים מעניינים יש לנו?
התחלת להעלות נקודה מאוד מעניינת, כאילו, של ה-supply chain, כאילו, עם ה-UA parser וכו'. אני יכול להגדיר את זה so hot right now. כאילו, זה באמת, היה איזה מחקר לא מזמן, של איזה בחור אלכס בירסן, שהראה כאילו, שאיך עם dependency confusion, הוא מצליח לפרוץ לאפל, מייקרוסופט וכל מיני, וזה פשוט הרים איזה גל של אנשים שאמרו, רגע, למה אנחנו משקיעים בלחפש חולשות ממש קשות? בואו נעשה חבילה בשם, לא יודע מה, אפאצ'י 2 או אפאצ'י 3, כבר יש אפאצ'י 2. ומישהו יתקין את זה ובעצם אנחנו נריד אצלו קוד ככה, כאילו, וזה פשוט נהיה מגפה עכשיו. אנחנו, כאילו, יש לנו כלים אוטומטיים שמסתכלים על כל הרפוזיטוריז האלה של הקוד פתוח, ואנחנו פשוט רואים כל כך הרבה זבל, כאילו, כל כך הרבה malware של... באמת, כאילו, גם הטאקרים, כאילו, סופר ילדים בתיכון, שמנסים סתם כאילו לראות לאן הם יכולים להגיע, ועם הדברים הכי פשוטים שיש, עד לטכניקות שנגיד עכשיו אנחנו הולכים לפרסם איזה בלוג על זה, טכניקות שבחיים לא ראינו בשום מקום אחר של איך לעשות, לשלוח מידע בצורה שאף אחד לא יראה. אז זה כאילו אשכרה כל הספקטרום, וה-supply chain effect הזה זה משהו, פשוט זה נהיה מטורף, כאילו, גם מנסים להזריק קוד כאילו לרפוזיטורי זידועים, ואז אתה ישר רץ על מיליונים של יוזרים, גם מנסים לעבוד על יוזרים שיתקינו את התוכנות שלך, זה, אני חושב שזה כרגע הדבר הכי חם מבחינת הסוג תקיפה חדש, כאילו, בקלות, כאילו.
דרך אגב, היה מחקר לפני כמה שנים, אני כבר לא זוכר מאיפה, באמת לפני כמה שנים, אבל אני זוכר אותו, של בחור שבא ואמר, אני רוצה לבדוק עד כמה באמת אני יכול להיכנס ולגנוב כרטיסי אשראי כמחקר, לא באמת לגנוב את הכרטיסי אשראי. ומה שהוא עשה, הוא כתב קוד שבעצם מאפשר למישהו שכותב בג'אבסקריפט או כותב בפרונטנד, בעצם את הלוגים שלו שיהיו בצבעים שונים מכל מקום שהוא מקבל, שכל מקום יהיה צבע שונה. זרק את זה למעלה, אנשים התחילו להתקין את הדבר הזה, ולאט לאט הוא התחיל להוסיף עוד ועוד פיצ'רים שיותר קרובים לגנוב מידע. ואז הוא התחיל לבוא ולהגיד, אוקיי, אם אני מותקן בעמוד שיש בו כרטיס אשראי, תשלח לי ביפ. השרת שלו קרס. אוקיי, אל תשלח לי ביפ, בוא נעשה פה רנדום מ-1 עד 100. או מ-1 עד 1000, רק בשעה 2 עד השעה 3 בלילה. כאילו משהו הכי הכי מינימום של מינימום, הוא לא רוצה לגנוב מידע, הוא רוצה מחקר, להבין עד כמה באמת קל לגנוב. עכשיו, כשהוא עשה את השינויים ועשה את העדכונים האלה, אף אחד באמת גם לא בדק שקורה שם משהו. ואחד התגליות הכי גדולות שלו, זה שדווקא האתרי קומרס הגדולים התקינו את המערכת שלו. שזה, מה היא עושה המערכת? סך הכל לוקחת? עכשיו תחשבו על זה, אתם עובדים בחברה מאוד גדולה, אחראים על סליקה של מיליונים, מיליארדים, אוקיי? בעמוד מסוים, ואתם מתקינים שם הקוד שאתם לא בודקים אותו. אני מאוד מקווה שהיום זה כבר שונה, אנחנו מדברים פה במושגים של כמה, לפני כמה שנים, זה היה כבר, העולם נראה קצת אחרת, הרבה יותר תמים וכאלה. אני מאוד מקווה שהעולם קצת השתנה, אבל הוא באמת הגיע לענקים, והוא יצליח לקבל פינגים מאתרים שהוא לא האמין, אמיתי לא האמין, באמת ענקים גדולים בעולם, שזה פונקציה שבאה ואומרת, הבעיה הזאת היא בכל מקום, וזה שיש לנו תכנתים, זה שיש לנו צוות שמתכנת אתרים, מתכנת בקרים, מתכנת כל מיני דבר אחר, זה שבן אדם תכנת, זה לא עושה אותו לא חכם, לא פיקח, ולא בטח, ובטח ובטח לא מישהו עם ניסיון בעולם הזה. אז אם מישהו שומע אותנו עכשיו בפודקאסט, ויש לו צוות של תוכנה, והוא מתכנת, תכניסו להם את הקונספט של הבטחת מידע. זה לא עולה הרבה כסף, זה לא משמעותי, אבל האימפקט שלכם כארגון יהיה פרייסלס. דווקא במקומות האלה, דווקא ביכולות האלה, ושאנשים כמו שחר לא יגיעו לארגון שלכם, וימצאו לכם דברים לא פרופורציונליים.
ופתאום יצא פרסום, זה...
דנית, אני חושב שהגענו לשלב השאלה הזהה, מה את אומרת?
אוי, קראת את המחשבות שלי ולא רציתי להיות עוד פעם זאתי שאומרת לכם, קדימה, קדימה, שלב השאלה הזהה. שחר, אנחנו נשאל אותך שאלות ברצף, המטרה היא שתענה מהר, אוקיי? במילה אחת, עד משפט, ואם צריך אנחנו עוד אפשר יהיה להרחיב. אנחנו שואלים את השאלות האלה בכל פרק, אוקיי? נקודת המבט היא באמת של עולם הסייבר. אוקיי, אז יש שם שאלות שנוגעות לסיסויים וכאלה, ונשמח לשמוע מנקודת המבט שלך את התשובות לאותן שאלות. מה לדעתך האתגר הכי משמעותי במקצוע בהגנה?
Weakest link. פשוט שאתה תוקף זה פשוט הרבה יותר קל. כשאתה מגן, אתה צריך להבין שאין לך שום חוליה חלשה בשום מקום. אז ברגע שיש לך חוליה חלשה אחת, פרצו אליך.
אז אם היית יכול להמליץ למישהו שרוצה להיות מגן, מה הדבר הכי משמעותי שהוא היה צריך לדעת?
יפה, שאלה מצוינת. אני הייתי אומר ליירינג, אתה תמיד חייבים שיהיה שכבות של הגנה.
ומי שאין לו כסף, אוקיי, זה בדיוק לשאלה הבאה, מי שאין לו כסף, על מה הכי חשוב שהוא יוציא את הכסף?
כאילו הייתי אומר אולי פנטסט?
לפי דעתך, בעולם שלך, עכשיו דרך אגב, תכנסת גם לג'ייפוג, אז בכלל זה איזשהו מקום כזה מאוד מאוד גדול, איך אפשר להביא יותר נשים לתחום הזה שלך, של המחקר, אני אומר באופן ספציפי.
א', זה מאוד קשה, כאילו, היום אנחנו בקושי מקבלים קורות חיים של נשים, שזה מאוד חבל. אני חושב שא', הכל מתחיל כאילו, בגילאים כמה שיותר מוקדמים, לדאוג שכאילו בתיכון יש תוכניות שכאילו, שהן אינקלוסיב לנשים, כאילו, יש תוכניות כמו שיקוד, שזה מצוין, שכאילו דווקא, שבאמת מנסים כאילו להביא כמה שיותר נשים למקצוע, אז שיהיה דברים דומים, שיהיה אקס, לא יודע מה, אבל משהו בסגנון, דברים כאלה, באמת, נגיד קורסים בצבא, כאילו רלוונטיים, שנסו, צריך אפילו להיות כאילו, ברמה של קווטה אולי, כאילו, כי המצב לא טוב עדיין, כאילו, אני יודע שנגיד באוניברסיטה שלמדתי, אז היו דווקא, היה אחלה ייצוג כאילו בקורסים, אבל בריסרצ' ספציפית זה בעיה עדיין, זה ממש בעיה.
תגיד, מה עדיף להשקיע, בפיטי או בסקר סיכונים? שצריך להגן על ארגון.
Choose one.
אני בא...
מעניין.
כאילו, אני אומר פיטי.
מפתיע.
הוא כבר נתן את התשובה שלנו מקודם, זה בסדר, זה מובן לנו לגמרי.
אני חושב שפיטי, זה יחסית cost effective.
מנהל הבטחת מידע, הוא אמור להיות איש ניהול או איש טכני?
אני חושב שהוא חייב להיות גם טכני ברמה מסוימת. בשביל שידע להבין כאילו מה החבר תחתיו, כאילו... לנהל יותר טוב את החבר תחתיו.
אם הוא איש טכני, איזה הסמכה כדאי שיהיה לו?
אני פחות מאמין בהסמכות. אני מאמין פשוט זה מישהו שבא כאילו מהעולם של החולשות, ואפילו אולי ניצל פעם, וכאילו מבין מה אמיתי ומה לא, ומה בולשיט. ברמה כזאת.
תגיד, כשאתה מסתכל על ישראל, מה נקודת החולשה הכי גדולה שלנו במשק?
אני לא חושב שאני יודע. כאילו, אני לא רוצה להגיד משהו סתם, את יודעת.
תאשים את האנשים.
אני חושב שאנחנו...
אם היו יותר נשים, כנראה ש...
אני חושב שאנחנו...
גם לא יודע זה בסדר, דרך אגב. גם לא יודע זה בסדר. בוא נשאל שאלה אחרת. אולי שמה כן זה יכול לפתוח לך את האופק. איך נראה התחום שלך? התחום שלי נראה לי שאני כבר יודע, אבל התחום שלך, איך הוא ייראה עוד 5 שנים?
שאלה מגניבה. אני חושב שיהיו הרבה יותר דברים אוטומטיים, יהיה הרבה יותר התמקדות ב-high level, כי כל הפרויקטים החדשים שבעצם נכתבים, נכתבים בשפות כמו Go וכל מיני דברים כאלה, ולא C, וכאילו, כאילו. אז יותר אוטומטיים.
קורא לנו סקנים.
קורא גם לעצמי, אני התחלתי מ-C. אז כולנו סקנים ביחד. אבל יותר אוטומציה, יותר היי לבל, הרבה התמקדות בדבסקופס, כי כאילו הכל כבר בקלאוד, ויש שם פחות דברים שכאילו דפלוי לוקלית. זה מה שאני חושב.
אני חייב להגיד, הייתה לנו שיחה ממש... ממש מענה, אני יכול לדבר על vulnerabilities ועל תוכנה של פעם ועל עולמות האלה, נראה לי יורמוד איזה 2-3 בשקט בלי למצמץ בכלל.
אני אדע.
זה מדהים, כי לפעמים אני מדבר עם דנית על הדברים האלה, לא שיונה לי חזרה, פשוט אני מדבר.
כי אני נרדמת. ומזל שהפרקים תחומים בזמן.
כן.
אבל היה ממש מעניין.
שחר, תודה רבה.
תודה רבה.
תענוג מאוד.
תענוג.
נעלנו לראות את נקודת המבט שלך הייחודית ושונה ממה שאנחנו רואים בעולם של הגנה או חקירות של אחרי מעשה. נקודת המבט שלך היא ייחודית, ובאמת תודה רבה לך על שהשתתפת וסיפרת לנו.
כיף.
ותודה גם לכם, המאזינים שלנו. אם אתם רוצים לשמוע עוד מהפרקים שלנו, אתם מוזמנים לעשות follow בכל הפלטפורמות שאתם בעצם שומעים פודקאסטים, ולהמשיך לקבל עדכונים מהפודקאסט המגניב שלנו.
ותודה לך, רותם.
תודה רבה גם לך, דנית, על עוד פרק של...
מדברים סייבר. הצצה אל מאחורי הקלעים של עולם הסייבר.
ביי, דנית.
ביי.